בפרק הקודם ראינו כיצד בחרו אבותינו במערכת הפעלה הלא נכונה עבור הדמוקרטיה הישראלית. במקום לכונן חוקה מוסכמת שמשקפת את כלל הזהויות וממשיכה את המסורת הפדרטיבית של התנועה הציונית, מסורת של יצירת מוסדות משותפים לכל, נבחר מודל דמוקרטי חלש המבוסס על שלטון הרוב, כל רוב כגובע בלעדי. כשל היסוד הזה הביא לפוליטיקה של סכסוך מתמיד בין הזהויות. הסכסוך לבש צורות שונות לאורך השנים, הגמוניה ודיכוי, כיתוב וכפייה, היפרפוליטיקה, ולבסוף המצב הנוכחי שאותו ניתן לכנות מלחמת הזהויות. מה היו המחירים של הבחירה במערכת הזאת? כמה עלתה לנו הבחירה במשטר דמוקרטי שאינו מתאים למצב הרב זהות של הציונות? בפרק זה נעמוד על ממדי ההרס והשיתוק שנגרמו ישירות מהמנגנון המשטרי וסכסוך הזהויות שהצית. אי כשירות של המערכת הפוליטית. המחיר הראשון והמשמעותי ביותר הוא היעדר מערכת פוליטית מתפקדת. המערכת הפוליטית אמורה לשמש כזירה מרכזית שבה נציגי הזהויות השונות נפגשים, מחלקים את המשאבים הלאומיים, פותרים מחלוקות, מנסחים אסטרטגיות להתמודדות עם בעיות ומשברים חברתיים ופועלים יחד לקידום מטרות לאומיות. לנו אין מערכת כזאת. במקומה יש לנו זירה של קטטה המונית בין זהויות שונות המתנהלת לעיני קהל מוסת ומפולג. כיצד הגענו למצב הזה? איך הפך עיקרון הרוב הקובע לגורם שמשתק את תפקודה של המערכת הפוליטית? כאשר המוטיבציה העיקרית של השחקנים הפוליטיים היא תאוות השלטון, והשלטון תלוי ברוב שמייצג ניצחון על האחר, נוצר כאמור משחק סכום אפס בין הזהויות. בתנאים אלה, כל סוגיה לאומית, חברתית, כלכלית או ביטחונית, הופכת להיות לא יותר מחומר תבערה לתדלוק סכסוך הזהויות. המערכת המאורגנת סביב שני מחנות מנוגדים, קואליציה ואופוזיציה, אינה מסוגלת להתייחס בצורה עניינית ומעשית לסוגיות לאומיות. אם הקואליציה תומכת, האופוזיציה מתנגדת ולהפך. אין שיפוט ענייני ומעשי של הפעולות של השלטון. כל דבר שהשלטון עושה טוב בעיני תומכיו ורע בעיני מתנגדיו. יותר מכך, בפוליטיקת הסכסוך, איכות הפוליטיקאים נשפטת לפי המידה בה הם דואגים למשאבי הרשתות המוסדיות של הזהות, ולפי המידה בה פגעו והרעו עם אויבי הזהות. במצב כזה, גם כאשר הקואליציה מצליחה לגבור על האופוזיציה, היא אינה מקדמת מדיניות המשרתת את כלל הציבור, אלא פועלת למען המחנה שבחר במלכתחילה. התוצאה היא מערכת שאינה מסוגלת לספק פתרונות פרגמטיים, יעילים, ענייניים לבעיות חברתיות, וממילא אינה מצליחה לקדם את המטרות הלאומיות המשותפות. הפיכת הפוליטיקה למאבק כוח על שליטה וניצחון על זהויות אחרות משפיעה לרעה גם על איכות השיח הציבורי ועל הידע של הציבור בנוגע לסוגיות לאומיות. שלא לדבר על הידע שנוגע לעקרונות דמוקרטיים ומשטריים. מרבית האנשים בישראל, כולל אלה המשכילים והמעורבים ביותר, אינם מבינים לעומק מהי דמוקרטיה ומהם העקרונות שעליה היא מבוססת. הידע שלהם בנושא כלכלה, חברה, ביטחון ומדינה לרוב שטחי מאוד. הוא מגיע מערוצים חד צדדיים, ואינו מאפשר להם לגבש דעה מושכלת או להביע עמדה משמעותית בסוגיות לאומיות. שזה מגיע לסכסוך היהודי-ערבי, המצב אינו טוב יותר. ידע מבוסס על עובדות בסיסיות נדחק הצידה לטובת דקלום, נרטיבים מגייסים ומסיתים שמפיצים הפוליטיקאים שמייצגים אותם ומשסים אותם אחד בשני. כתוצאה מכך, אנחנו נכשלים לחלוטין גם בניהול האתגר הגדול השני של הציונות, הסכסוך היהודי-ערבי. הסכסוך והאסטרטגיות לנהל איתו ולהתמודד עמו הפכו להיות לא יותר מאשר חומר דלק נוסף למאבקים הפנימיים בין הזהויות היהודיות. העמדות המנוגדות ביחס לסכסוך הפכו לסמלי זהות, לא לדעות פרגמטיות. במצב הזה כל ניסיון לחשוב על פתרון עומק, פרגמטי, מוסכם ומעשי הופך לבלתי אפשרי. כך יוצא ששני הסכסוכים מלבים זה את זה. וכל עוד לא נפתור את הסכסוך הפנימי, גם הסכסוך החיצוני יישאר בלתי נשלט. מדינה באי ספיקה. בזמן שהפוליטיקאים מתקודדים זה עם זה, בונים ומפרקים קואליציות ומחלקים את השלל, רשת המוסדות שאמורה להתמודד עם הבעיות הלאומיות הולכת ומתפוררת. המדינה היא למעשה תאגיד של מוסדות ממומנים מכספי האזרחים, שתכליתם לשרת את הציבור ולהבטיח לו חיים בטוחים ומשגשגים, אך ישנה בעיה מהותית אחת, נדמה שהם מעולם לא שמעו על כך. תאגיד המוסדות המכונה המדינה הוא אבן הדומינו שנפלה מיד לאחר קריסת השיטה המשטרית. בין מערכת פוליטית מתפקדת, מוסדות המדינה הופכים לרבוביה מוסדית חסרת כיוון או משמעות. הדרך היחידה להבין את ההיגיון המבני שלהם היא לראות אותם כמעין ארכיאולוגיה של שכבות היסטוריות, שכל אחת מהן מייצגת חלוקת שלל פוליטית קואליציונית. כפי שנחשף בבהירות לאחר השביעי באוקטובר, ערבוביית המוסדות המדינתיים אינה מסוגלת לפעול באופן קוהרנטי או אסטרטגי, למעט שמירה על רוטיניות בסיסיות הקבועות בחוק. התוצאה של אי הספיקה של תאגיד המדינה הן חמורות מאוד. אזרחי ישראל למעשה מופקרים לגורלם מול סדרה של מגה משברים כרוניים. נמנה אותם. משבר הדיור והתשתיות. המדינה הפקירה את תחום הדיור והתשתיות לשוק החופשי, מה שהוביל לכך שרוב צעירי וצעירות ישראל נאלצים להקדיש את רוב הכנסתם עבור הזכות הבסיסית לקורת גג משלהם. למעט שכבה מצומצמת של צעירים בעלי נגישות לתחום ההייטק, הם נאלצים לרושש את הוריהם או לחיות מעד לפה בכדי לממש את הצורך הבסיסי ביותר של כל אזרח ואזרחית, קורת גג, לו ולמשפחתו. בתמורה למחירים המופקעים, רובם זוכים לגור בתשתיות דיור עלובות, מוזנחות, מתפוררות, ברמה של עזה, לפני פרויקט הפינוי בינוי הגדול שערכנו עבורם. משבר הביטחון האישי. משבר הביטחון האישי בישראל משקף קריסה כמעט מוחלטת של רשויות אכיפת החוק. משטרת ישראל, דלת תקציב ומאורגנת כמעט באותו אופן מאז ימי המנדט הבריטי, סובלת גם כיום מפוליטיזציה חמורה ההופכת אותה בגלוי למיליציה הפוליטית של הימין הקיצוני. קריסת המוסד שאמור להבטיח את ביטחונם של אזרחים ואזרחיות מותירה אותם חשופים לאלימות על גווניה, אלימות רחוב, דקירות, התקפות זעם בכבישים והשתלטות על המרחב הציבורי, אלימות רכוש בדמות פריצות וגנבות שאינן מטופלות כלל, תאגידי פשע הגובים פרוטקשן מבעלי עסקים, מנהלים עסקי הלוואות ואימורים ומשאבדים אליהם אזרחים שנפלו בפח, ופיגועים פליליים וחיסולים ברחובות הערים. מעל לכל אלה, מאות נרצחים בחברה הערבית שהמדינה הסתלקה מאחריות לגביה והותירה את הריבונות בידי ארגוני הפשע. חיים תחת איום תמידי וחוסר אונים מול האלימות יוצרים משבר חברתי חמור, במיוחד עבור קבוצות מוחלשות, נשים, חברה ערבית ועניים, אלה החשופים ביותר לאלימות. משבר הביטחון התעסוקתי. בישראל, החל מאמצע שנות ה-80, מתרחשת מהפכה במשטר הכלכלי, המכונה המהפכה הניאו-ליברלית. כוונה לשינוי עמוק במדיניות הכלכלית והחברתית שהחל בשנות ה-80 ובמיוחד לאחר תוכנית הייצוב של 1985. השינוי התבטא בהקטנת מעורבות המדינה בכלכלה, בהפרטה נרחבת של חברות ציבוריות ושירותים חברתיים, בצמצום אחריותה של המדינה בתחומי רווחה, דיור וחינוך ובהעדפת מנגנוני שוק חופשי על פני רגולציה ציבורית. המהפכה הניאו-ליברלית פגעה עמוקות בזכויותיהם של העובדים והסירה רבות מההגנות שהיו נהוגות בעבר. המדינה שבחרה להפנות עורף לאדם העובד, הותירה רבים מהם חשופים להסדרי העסקה ראויים ואף פוגעניים, כגון משרות זמניות, עונתיות, עבודות קבלן, מיקור חוץ, פרילנס ותעסוקה כעוסקים זהירים. המכנה המשותף לכל סוגי העסקה האלה, הוא צמצום עלויות המעסיקים על חשבון הביטחון התעסוקתי של העובדים. התוצאה היא דור צעיר שנאלץ להתמודד עם חוסר ודאות מתמדת ותחושת אי ביטחון כלכלי ביחס לאחת השאיפות הבסיסיות ביותר בחיי אדם, היכולת לפרנס את משפחתו בכבוד. משבר החנק התחבורתי. חוסר באסטרטגיה תחבורתית מוביל לעומסי תנועה בלתי נסבלים ולחנק תחבורתי. המדינה ממשיכה להזרים מאות אלפי כלי רכב חדשים לכבישים מדי שנה, ובמקביל משקיעה מיליארדים בפרויקטים תחבורתיים שלעיתים קרובות לוקים בתכנון לקוי, ולעיתים קרובות כלל לא ברורה נחיצותם. זהו מגה משבר חברתי, לא רק מבחינת הפגיעה הכלכלית במשק, לא רק מבחינת כמות ההרוגים בתאונות דרכים, אלא בעיקר בגלל הפגיעה בזכות הבסיסית של האזרחים לחופש תנועה. משבר החינוך. מערכת החינוך בישראל משקפת את מצב המדינה, חסרת כיוון, מטרה או תוכן. לא ברור מה בדיוק מעניקה השהות בין כותלי המערכת לילדי ישראל מלבד שירות בייביסיטר לאומי. המערכת עסוקה בעיקר בלמיין החוצה כל מי שאינו עונה להגדרת כיתות המצוינות, ולא נותנת כלום לאלה שלא עונים להגדרה הזאת. מערכת החינוך רוויית אלימות והתאמרות כבר מגילי הגן. מרבית הישראלים והישראליות בוגרי המערכת כלל אינם רוכשים בה הון אנושי שנדרש להם לצורך מוביליות חברתית ולצורך השתלבות בכלכלה משגשגת. מערכת החינוך מהווה גם חסם מרכזי בפני השתלבות שוויונית של נשים בשוק העבודה. חוק חינוך חובה חינם מתחיל בישראל בגיל 3 ולא בגיל 0, שבו הצורך בתמיכה הוא הקריטי ביותר. כך נדחקות נשים רבות אל מחוץ לשוק העבודה, נאלצות להישאר בבית או להסתפק במשרות חלקיות כדי לממן את העלות הגבוהה של טיפול בתינוקות. גם שעות העבודה של מערכת החינוך ומשטר החופשות שלה, שאולי משרתים נשים רבות במקצוע ההוראה, מטיל עומסים כבדים על האחרות, במיוחד בשבועיים האחרונים של אוגוסט, כאשר האחריות נופלת כולן על כתפיהן. משבר הביטחון הלאומי. בניין הכוח הצבאי של מדינת ישראל עוצב מראשיתו על פי מודלים של צבאות מערביים מודרניים, שראשיתם בצבאות נפוליון במאה ה-19, שהתבססו על מלחמות בין מדינות לאום. מודלים אלה הדגישו צבאות התקפיים הבנויים מעוצבות מתמרנות, המסוגלות לחצות גבולות מדינתיים. בתוך מסגרת זו התפתח מודל צבא העם הישראלי, שהתבסס על גיוס חובה המוני כמקור כוח האדם העיקרי שלו. הדוקטרינה כללה צבא סדיר לבלימת מתקפות והגנת גבולות, צבא מילואים המספק כוח עוצבתי רחב לתמרון התקפי, מערך התראה מודיעיני העוקב אחר פעילות מעבר לגבולות, וצבא קבע מקצועי שתפקידו לאחד את כל הכוחות מבחינה פיקודית וארגונית. לאורך השנים השתנה הצבא התקפי, ממבנה הנשען על עוצבות יבשה מתמרנות, אל דמות של תאגיד צבאי טכנולוגי. רשת בקרה, מעקב, קטל המנוהלת על ידי אלגוריתמים, המשלבת את אגף המודיעין וחיל האוויר בעוד כוחות היבשה, הופכים להדק או לסנסור בלבד. בתאגיד טכנולוגי זה מושקעים חלק ניכר מתקציב הביטחון, והוא מהווה הן את הכוח ההתקפי הראשי מעבר לגבולות, והן את הכוח ההגנתי המרכזי מפני חדירה חיצונית. אלא שבשבעה באוקטובר נחשף פער יסודי. דוקטרינת ההגנה הישראלית מתאינה לימותים מול צבאות אויב מעבר לגבולות ברורים, אך אינה מתמודדת עם המציאות הגיאופוליטית הייחודית של ישראל, מדינה חד-לאומית החולשת בפועל על טריטוריה דו-לאומית. במרחב שבין הירדן לים חיים במובלעות משולבות שני לאומים מסוכסכים, עוינים וחמושים. כאן האיום המרכזי אינו צבאות חיצוניים, אלא סכנת מלחמת אזרחים חמושה בין תושבים יהודים לתושבים פלסטינים החיים זה לצד זה. מודל צבאם אומנם סיפק זרימת כוח אדם עצומה, אך רק חלקו נוצא לבניין כוח התקפי. מרבית כוח האדם בוזבז בתפקידים עורפיים או שוחרר ממילואים, במקום לשמש ליהודו המקורי להגן על תושבי המדינה. בשביעי באוקטובר התברר כי צהל בנוי כמתאגרף בעל יד אחת, זו המתקיפה, אך חסרת היד השנייה, המגוננת על נקודות התורפה, ריכוזי האוכלוסייה חשופים לפלישה החמושה מהמובלעות הפלסטיניות ומהגבולות. האוכלוסייה האזרחית היהודית נותרה מופקרת וחשופה, ותישאר כך גם ביום שאחרי הניצחון. הפתרונות שניתנו, מיליציות מקומיות בדמות כיתות כוננות, משמר לאומי חמוש בידי ימין הקיצוני, או אוגדות מתנדבים בצהל, רחוקים מאוד מלספק את הצורך בזרוע צבאית גדולה, מאורגנת, שתפקידה בלבדי הוא הגנה הרמטית על ריכוזי אוכלוסייה. נקודת תורפה חמורה נוספת בביטחון הלאומי הישראלי היא ההסתמכות הכמעט מוחלטת על תאגיד הטכנולוגיה הצבאית ככוח התקפי העיקרי. מערך זה נשען במידה רבה על טכנולוגיה חימוש ותמיכה אמריקאית, הן במישור ההספקה, הן במישור שיתוף הפעולה המבצעי. המשמעות היא שכוחה הצבאית של ישראל איננו עצמאי, אלא מותנה במשענת חיצונית שהיא משענת קנה רצוץ. ההיסטוריה מלמדת כי ארצות הברית נטשה לא אחת בני ברית שהיו תלויים בה לביטחונם. דרום וייטנאם קרסה לאחר נסיגת התמיכה האמריקאית. אפגניסטן ננטשה ונפלה בידי הטליבן, ואף בריטניה נאלצה להיאבק לבדה בנאצים במשך כשנתיים, שכן ארצות הברית הצטרפה רשמית למלחמה רק בדצמבר 1941, יותר משנתיים לאחר פרוץ המלחמה, ורק בנובמבר 1942, שלוש שנים אחר תחילתה, שלחה כוחות צבאיים ראשונים ללחימה ישירה מול גרמניה. קל לדמיין מה היה קורה אילו האמריקאים לא היו מתערבים מיד לאחר מתקפת השביעי באוקטובר, כאשר ישראל הייתה חשופה לגמרי לסכנת פלישה המונית. ביום שבו תוסר התמיכה האמריקאית, ישראל עלולה להישאר חסרת הגנה בים אזורי עוין. ביטחון לאומי אינו מושג רק באמצעות צבא חזק ושימוש בכוח צבאי להגנת המדינה. ביטחון לאומי אמיתי תמון ביכולתה של מדינה לנהל מדיניות גיאו-אסטרטגית הבנויה על בריתות והסכמים המונעים ממנה להישאב לסכסוכים אלימים מלכתחילה. ישראל אומנם השכילה לקרות הסכמי שלום עם מצרים וירדן ואך לחתום על הסכמי אברהם עם מדינות ערב נוספות, אך כשלה לחלוטין בפתרון הסכסוך המרכזי שממשיך לאיים על עתידה, הסכסוך עם הפלסטינים. בישראל התקבעה האמונה כי לא ניתן לפתור את הסכסוך הזה בשל טבעם הרצחני ואנטישמי של הפלסטינים ושל המוסלמים בכלל, וזאת על אף קיומו של מגוון רחב של פתרונות אפשריים. למעשה, מאז כישלון או הכשלה של תהליך אוסלו בראשית שנות ה-2000, נסוגה המדינה מכל ניסיון להתמודד באופן הוגן ופרגמטי עם הסכסוך. נסיגה זו קשורה קשר הדוק לסכסוך הגדול השני, הסכסוך היהודי-יהודי. שני הסכסוכים השתלבו זה בזה ומלבים זה את זה. שתי מערכות מוסדיות ראשיות, הפוליטית והצבאית, מתרגמות את המתח בין הזהויות היהודיות למנגנונים שמקצינים את הסכסוך היהודי ערבי וחוזר חלילה. המתח בין הזהויות מתועל לתוך פרקטיקות פוליטיות וצבאיות שמנציחות את הסכסוך היהודי ערבי אשר בתורו מחריף את הקרע בין הזהויות היהודיות. כך הפך הסכסוך היהודי ערבי למוקד מרכזי של מאבק בין הזהויות בישראל. עמדות ביחס אליו הפכו לאמצעי דרכו זהויות מתנקחות זו בזו, מבחינות את עצמם זו בזו ומטילות זו על זו את האשמה. במקום שיח פרגמטי ומעשי, נוצר בישראל שיח אינפנטילי, מנותק מהמציאות, שבו כל פתרון המוצע על ידי צד אחד נדחה אוטומטית על ידי הצד האחר. מאז מלחמת ששת הימים, ואולי אף מראשית הציונות, הסיבור הישראלי שקוע בשיעור חברה חסר תוחלת, שבו הסכסוך מגדיר את זהותו. לישראלים אין שום ידע אמיתי ומציאותי אודות הסכסוך. הם מתבוססים בשיח הצדקה עצמית, במסגרתו הם עסוקים בלדמיין את האויב הפלסטיני באופן שמצדיק את השימוש בכוח כלפיו. הם אינם יודעים דבר על מקורות הסכסוך ומה התרחש בשנת 1948. הם מאמינים כי ערבים מבינים רק כוח ואינם מודעים כלל למה באמת קורה כאשר אנחנו מפעילים את הכוח הזה. המשוקעות ההולכת וגוברת של כלל הזהויות הישראליות בשני הסכסוכים האלה מונעת כל אפשרות לקדם פתרונות עוגנים ופרגמטיים. במתכונתם הנוכחית הם הפכו למעין מנגנון השמדה עצמית כפול של המפעל הציוני. הסכסוך היהודי-יהודי מנציח את הסכסוך היהודי-ערבי, והסכסוך היהודי-ערבי מחריף את הסכסוך היהודי-יהודי. בתוך מציאות זו, היהודים נתונים בנחיתות דמוגרפית עצומה במרחב עוין. נחיתות שאינה מתורגמת עד כה לתבוסה צבאית, כאמור, רק בזכות החסות האמריקאית. אולם ביום שבו תוסר חסות זו, נחיתות זו עלולה להתממש במילואה ולהביא לקריסת המדינה, כפי שכמעט התרחש בבוקר השביעי באוקטובר. מכאן שפתרון הסכסוך עם הפלסטינים אינו עניין של זכויות אדם ומוסר בלבד. ובראש וראשונה עניין של הישרדותו של המפעל הציוני במרחב. משבר דור הזין. כל המשברים שתיארנו עד כה מתנגזים אל נקודת השבר הגדולה ביותר, חייהם של צעירות וצעירים שנולדו פחות או יותר בשנות ה-90 ו-2000. הם אלה שנושאים על גבם את מלוא כובד הכשלים של המשטר והמדינה. אם באמריקאית הם מכונים דור הזד, הרי שבעברית למרבה הצער ניתן לכנותם דור הזין של המדינה. למען הסר ספק, כאשר אני אומר דור הזין, אינני מתייחס לתכונותיהם הרעות והאנוכיות של צעירים מדור זה. ההפך, זהו דור נהדר, חדור תחושת חובה ופטריוטיות שנשא בנטל ההגנה על המדינה במשך כל התקופה הדיסטופית שעברנו. כאשר אני אומר דור הזין, אני מתכוון למה שהם מקבלים מהמדינה בתמורה. מדובר בדור סוציולוגי שהופקר לגורלו. קריסה מתמדת של המערכת הפוליטית והתפוררות תאגיד המדינה, אותה רשת מוסדות שהפכה לערבוביה של חלוקות שלל קואליציוניות, הותירה את בני הדור חשופים ללא מענה. המהפכה הנאו-ליברלית חיסלה גם את מראית העין של אחריות המדינה לטוב המשותף, והפקידה את גורלם בידי השוק החופשי. מערכת תאגידים טפיליים שצוברת הון עתק על גבם של הצעירים. כך זה עובד. מצד אחד, המדינה אפשרה לשוק להוזיל את עלויות העבודה עד אפר באמצעות מערכות העסקה רופפות ופוגעניות. צעירות וצעירי דור הזין נכנסו לשוק העבודה בעידן שבו גמישות הפכה לשם קוד לניצול. משרות זמניות לחברת כוח אדם, חוזי פרילנס ללא זכויות, עבודות סטודנטיאליות בשכר נמוך, כל אלה ללא ביטחון תעסוקתי או אופק קידום ברור. בניגוד לדורות קודמים שנהנו מתעסוקה יציבה במגזר הציבורי או במפעלי תעשייה עם ועדי עובדים חזקים, עבורם המציאות היא שוק עבודה פרוץ שבו האחריות כולה נופלת על הפרט והמדינה מסירה מעליה כל מחויבות. הפער בין שכר התחלתי נמוך לבין יוקר מחיה מטפס הופך את הכניסה לחיים הבוגרים לכמעט בלתי אפשרית. מצד שני, המדינה לא מנעה הפקעת מחירים של צרכים בסיסיים, דיור, מזון, מלבוש, רכב ועוד, תוך שהיא עצמה תורמת לעליית המחירים דרך גביית מיסים עקיפים וספסור בקרקעות. עוד הוסיפה המדינה לעומס הכלכלי המוטל לבני הדור הזה בנסיגה מאחריות לשירותים הציבוריים. היא הותירה את השירותים האלה מדולדלים, וכדי לקבל חינוך לילדיהם, שירותי בריאות או ביטחון אישי, הם נאלצים להשלימו מן השוק הפרטי. בין ההכנסה המצומצמת למחירים המנופחים, פועלים הבנקים ותאגידי הענק בתחומי המזון, הנדלן והכימונאות והרכב, וצוברים רווחי עתק על החוב האדיר של משקי הבית. עבור צעירות וצעירי דור הזין, המדינה חדלה להיות מגורם מיטיב או מבוגר אחראי המחויב לטובתם ולעתידם, והפכה למעין חברת פרוטקשן. היא גובה ממידי שנה כ-500 מיליארד שקלים ושנים ארוכות של שירות חובה ומילואים, אך מחזירה תמורה עלובה. תחת למלא את חובותיה הבסיסיות, היא משתפת פעולה עם תאגידים טפיליים המכונים השוק החופשי, הנהנים מפער עצום שבין עלות העבודה שהוזלה למינימום לבין רמת המחירים המופקעים שהם קופים על בני ובנות הדור הזה. כך הפכו חייהם של צעירות וצעירי דור הזין לקשים, בלתי יציבים ובעיקר חסרי ודאות. רבים מהם מתקשים לדמיין כיצד יוכלו לממש חלומות בסיסיים, להקים משפחה, לרכוש דירה, להתפרנס בכבוד, לגדל ילדים בעולם בטוח ויציב. מערכת החינוך ימנע אותם בצייתנות וקונפורמיות, אך לא העניקה להם כלים ממשיים לחשיבה ביקורתית או להתמודדות עם מציאות כלכלית חברתית מורכבת. היא אף עברה אותם לחשוב שהאויב הוא הזהות האחרת במקום להכיר בכך שהמערכת עצמה היא שאחראית למצבם. דור הזין ממלא את חובותיו למדינה, שירות חובה ולאחר מכן שירות מילואים מתיש, אך המדינה עצמה מפקירה את חובותיה כלפיו. הוא נותר לא רק מופקר אלא גם מנוצל. והדבר נכון לגבי צעירים וצעירות מכלל הקבוצות החברתיות. משבר הדמוקרטיה. אחד המחירים הכבדים של הבחירה בשיטת הרוב קובע כעיקרון הבלעדי בדמוקרטיה הישראלית הוא שהיא הפכה את המדינה לפסאודו-דמוקרטיה, מעין דמוקרטיה דמה. כפי שכבר הוזכר, המשמעות המהותית, לא הטכנית, של הדמוקרטיה המודרנית היא השתתפות חופשית ושווה של כל האזרחים וכל הזהויות בעיצוב גורלם וגורל המדינה המשותף. כאשר בוחנים את מושג השוויון הדמוקרטי כשוויון בהשפעה ובכוח פוליטי, מתברר כי שיטת הרוב הקובע יצרה אי שוויון חברתי ופוליטי עמוק בישראל. אי השוויון הדמוקרטי בכוח הפוליטי בא לידי ביטוי בכמה תופעות. ההזנבות שקשקשים בכלב. בתקופת ההגמוניה העניקה השיטה לזהות חברתית אחת, תנועת הפועלים, כוח פוליטי כמעט מוחלט. שאר הזהויות נדרשו להישען עליה כדי לקיים את מפעלי הזהות שלהן, ואילו זהות גדולה אחת, יוצא ארצות ערב, סבלה אז מדיכוי מוסדי עמוק. בתקופת הכיתוב השתנתה התמונה. שתי זהויות מיעוט אשכנזיות, הציונות הדתית והחרדי, קיבלו כוח יתר, כמעט בלתי מוגבל, בחסות מנגנון הקואליציה אופוזיציה. כוח היתר שהעניקה לזהויות אלה השיטה הקואליציונית נוצל מצד אחד כדי לרתום את משאבי המדינה לעצמת מפעלי הזהות הפרטיקולריים, מפעל ההתנחלות ומפעל חברת הלומדים, ומצד שני כדי לעצב את דרכו של הקולקטיב כולו לאור דרכן הייחודית. במיוחד אמורים הדברים במפעל ההתנחלות, שכוחו סתם בפועל את הגולל על האפשרות לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים בדרכי שלום, ועדיין מכתיב את דרכה של ישראל בסוגיות של שלום, מלחמה וכיבוש. גם מפעל הזהות החרדי, הכרוך באי השתתפות במוסדות הלאומיים ובכלכלה מצד אחד, ובהמסה גדולה לשירותים החברתיים מצד שני, הולך ומכתיב את עתידה של ישראל בכך שהוא מדלדל את ההון האנושי הדרוש לסגסוג כלכלי ומאיים על חוסנה של המדינה. וכאן אנו מגיעים לפרדוקס הרוב המודר. בעוד שזויות קיצון זוכות לעוצמה ולמשאבים מעבר לכל פרופורציה, עיקרון הרוב המכריע גרם להדרה כמעט מוחלטת של חלקים נרחבים מהציבור הישראלי מעיצוב והשפעה על המציאות שבה הם חיים. מדובר בכמה קבוצות גדולות ומשמעותיות. נשים, קצת יותר ממחצית החברה הישראלית, אינן מיוצגות באופן הולם בזירה הפוליטית ונעדרות השפעה על המציאות בה הן חיות. נשים מפוצלות בין כל הזהויות הפוליטיות חברתיות, ובתוך כל אחת מהן סובלות מצורות שונות של הדרה. כוחן המספרי העצום אינו מתורגם להשפעה פוליטית, משום שעיקרון הרוב הקובע מאלץ אותן להעדיף את טובת הזהות הקבוצתית שאליה הן משתייכות על פני הצרכים והקשיים הייחודיים שלהן כנשים. האוכלוסייה הערבית, כ-20% מאזרחי המדינה, מוצאים עצמם מודרים מהשיח הפוליטי ומשולחנות קבלת החלטות. הם מופלים, מודרים ומופקרים לגורלם ללא השפעה על המדיניות המעצבת את חייהם. יוצא ארצות ערב מזהות ימין מזרחי מאמין. לגבי קבוצה משמעותית זו, שהייתה גורם מרכזי במעבר ישראל מהגמוניה לכיתוב, מתקיימת מחלוקת באשר לשאלה עד כמה כוחה הדמוקרטי אכן בא לידי ביטוי במונחים של כוח פוליטי. מצד אחד, יש הרואים בתמיכה המזרחית בחזית ההתנגדות האשכנזית ההיסטורית לתנועת הפועלים, מהלך שמשרת את מפעל הזהות המזרחי. מפעל זה מעוצב על בסיס חוויית הדיכוי המשותפת שעברה קבוצה זו שהותירה בחותם עמוק. מתוך החוויה הזאת קל להבין את הלאומנות המזרחית. מצד אחד היא מגדירה את בני הקבוצה בראש ובראשונה כישראלים ולא כמזרחים, ומצד אחר היא מתבטאת בעוינות לאויבי ישראל מבחוץ, הערבים, ומבפנים, השמאל, האליטות, ושמות קוד אחרים לממסד המדינתי האשכנזי. התמיכה במנהיגות הימנית האשכנזית אינה תולדה של הסתה בלבד, אלא נובעת מצורך עמוק בסוכנים פוליטיים שיצגו את המזרחים ויפעלו למענם במסגרת המאבק הפטריוטי באויבי ישראל, הערבים והיהודים. כלומר, לפי גישה זו, החבירה לזהויות המיעוט האשכנזיות העניקה לזהות זו כוח פוליטי ממשי והשפעה על עיצוב הגורל המשותף. מצד שני, יש הטוענים כי תרגום הכוח הפוליטי הגדול של זהות הימם רק לצורך התנגדות עוינות לערבים ולאשכנזים מאזן החילוני ליברלי, אינה מבטיחה בפועל שוויון לזהות הימם בישראל. ראשית, ההתנגדות והפעולה הפוליטית של קבוצה זו אינה מכוונות להתמודד עם מנגנוני ההדרה העמוקים שעדיין פועלים נגדה. כך למשל, אין מאבק מאורגן כנגד הקריטריונים וסיפי הכניסה למוסדות הממוינים במדינה שבהם עדיין שולטים ברובם אשכנזים. חלקם אפילו משתייך לזויות האשכנזיות שהימם עצמו תומך ומתחזק פוליטית. בנוסף, לא מתקיימת התנגדות לחלוקה המרחבית הבלתי שוויונית של אמצעי ייצור הכלכליים שמייצרת אזורי פריפריה חברתית ליד מרכזים עשירים ומבוססים, וגם לא לחלוקה לא שוויונית של משאבי מערכת החינוך שממנה נהנים בעיקר החזקים שפחות צריכים אותה. עוד על זהות הימם, קורותיה ומעמדה בישראל בפרק 11. הזהות החילונית ליברלית. באופן אירוני, הזהות שהחזיקה בכוח פוליטי בלתי שוויוני בתקופת ההגמוניה, הפכה בעידן מלחמת הזהויות לזהות גדולה, חזקה ועתירת משאבים, החסרת כוח פוליטי ממשי. בתקופת הכיתוב, הזהות החילונית ליברלית התפרקה בהדרגה מכוחה הפוליטי. היא איבדה את שלושת העוגנים שהעניקו לה את כוחה, אידיאולוגיה מגבשת, מוסדות מגייסים ומנהיגות קריזמטית. המפלגות המייצגות מחנה זה הפכו לחלולות, חסרות אג'נדה ממשית, זולת התנגדות לשלטון היריב. הן גילו עוינות וטינה כלפי הזהויות האחרות ונצמדו לניסיון בלתי מציאותי לשוב לשלטון בלבדי במסגרת משטר הרוב הקובע. המחאה הגדולה אמנם הצליחה ליצור מחנה משותף אידיאולוגי סביב ערכי חילוניות וליברליות ואף הקימה מוסדות מגייסים אפקטיביים וניצנים של מנהיגות קריזמטית. עם זאת, המחאה הסתמכה על זכויות דמוקרטיות ליברליות, חופש המחאה, חופש הביטוי, חופש העיתונות והשביתה, אולם למרבה הצער הסתבר שהזכויות הללו חסרות השפעה אמיתית במשטר המבוסס על עיקרון הרוב. המחאה הפכה ללא יותר מסדרה של אירועי פורקן כעסים למיליוני המשתתפים. בדמוקרטיית הרוב הקובע, דינה של המהפכה המשטרית להתממש על אפה וחמתה ועל חשבונה של הזהות החילונית ליברלית. עם פרוץ מלחמת השבעה באוקטובר, מצאה עצמה הזהות החילונית ליברלית ממלאת את כל חובותיה למדינה, החיה למעשה תחת מעין כיבוש של משטר פוליטי זר, העוין אותה בגלוי. ניהול המלחמה התבצע באופן חד צדדי, תוך קידום מטרותיו של צד פוליטי אחד בלבד. מחאות, הפגנות ואפילו ניסיונות נואשים לדרוש את המובן מאליו, כמו החזרת החטופים, לא זכו למענה והותירו את הזהות הזו בתחושת ניכור, כאב ואי ודאות גדולה לגבי עתידה הקולקטיבי במדינת ישראל. דיוקן של התפוררות חברתית. במבט מבפנים קשה לראות את התמונה הגדולה. אנו חיים את חיינו כרגיל, הולכים לעבודה, הולכים לבית הספר, עומדים בפקק, נוסעים לחול והולכים לקניון. ישנם אפילו כאלה הרוצים להאמין שעם הניצחון הגדול במלחמה האחרונה, או לחילופין כשמר נתניהו יעלה מהזירה, הכל יחזור למקומו והמדינה תיכנס לעידן חדש של יציבות וביטחון. למרבה הצער זו אשליה. זו הראייה של המציאות מנקודת מבטו של הזבוב, שכנפיו מפרפרות בחלב עד שזה הופך לחמאה חונקת אותו למוות. במבט מלמעלה, זה שרואה את התהליכים הסוציולוגיים, שלושת החלקים הקודמים מציירים פורטרט של חברה מתפוררת. הם מספרים את סיפור כישלונו של המפעל הציוני להתמודד עם האתגר הגדול ביותר שעמד בפניו, בניית לאום ישראלי מאוחד. המערכת המשטרית הרעילה והרסנית שיצרו בן גוריון וחבריו מוטטה את מוסדות המדינה שאמורים היו לקשור את הזויות השונות לכדי לאום מתפקד. היא הפקירה את החברה הישראלית לגורלה, הדירה זויות רבות מהמשחק הדמוקרטי ומנעה כל יכולת אמיתית להתמודד אסטרטגית עם הסכסוך, שגם לאחר הניצחון הגדול ימשיך לעוד ועוד סיבובים. מדינת ישראל איבדה את זהותה הלאומית המשותפת. תחת פוליטיקת הסכסוך, החברה הפכה מחברת רב זהות לחברת רב לאום. היא מורכבת מגושי זהות עוינים, לכל גוש סמלים, שפה, ערכים ותמונת מציאות שונה, ללא מכנה משותף מלבד הרצון לשמור על הריבונות ולא לחזור לגלות. נכון להיום, הקונפליקט מתנער בעיקר ברמת המפגש הפוליטית בין הזהויות. אך אם לא תשתנה שיטת המשטר, הוא עלול לחדור לרמות המפגש המוסדיות, הארגוניות ואף הבין אישיות. במקרה הטוב, מלחמת הזהויות תסתיים בהפרדה טריטוריאלית, או ברעיון של טריפדרציה, שלוש ישויות לאומיות נפרדות, יהודית, ישראלית ופלסטינית. במקרה הרע, הזהות החילונית ליברלית שהפכה לנרדפת וחסרת השפעה במדינה שהקימה, תנטוש בהדרגה את הארץ ותיקח איתה את משאביה ואת בני הדור הצעיר שנותרו פה ללא עתיד. לשיטה הדמוקרטית הזאת אין עתיד בישראל, ולא רק אצלנו. השיטה הדמוקרטית הזאת נמצאת בפשיטת רגל בעידן הנוכחי. היא הביאה לעליית משטרים סמכותניים, פסבדו דמוקרטיים, פוטין, אורבן, ביבי והמשטר בפולין. במקרה הטוב היא כתבה מדינות עד כדי סף קריסה, ראו מקרה הברקזיט בבריטניה ותופעת טראמפ בארצות הברית. הדמוקרטיה הליברלית שהייתה אמורה להיות מערכת בלמים ואיזונים בפני התחרות האלימה וחסרת המעצורים על השלטון ובפני עריצות של השלטון כבר אינה מספקת מענה. במקום זאת היא בעצמה הופכת להיות ללא יותר מנרטיב לוחמני של צד אחד במלחמת הזהויות. את המנוע הזה אי אפשר לתקן, צריך להחליף אותו. הוא לא מתאים והוא מרעיל את הסביבה שלו. אין לסמוך על פוליטיקאים, תנועות או יוזמות שמצרים פתרונות למרית עין להצלת המדינה, מבלי לדבר על שינוי יסודי בשיטת המשטר. כל מי שמציע תוכניות שאינן כוללות מעבר משיטת הרוב קובע לשיטה דמוקרטית שמותאמת לחברת רב זהות, נובח על העץ הלא נכון. יש צורך דחוף לחזור לנקודת האפס של נובמבר 47, להקים מחדש את האספה המכוננת ולהשלים את המשימה שלא הושלמה, יצירת חוקה דמוקרטית שתתבסס על שיטת משטר שמתאימה לחברת רב זהות כמו שלנו. ישנן בהחלט שיטות משטר כאלה ושיטות שמתאימות למשימה הזאת. עליהם נדבר בחלק הבא.